טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק א', פסקה י' א'. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. אני אקרא את כל הפסקה ואסביר. מגלה את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית, והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח, לא לעובדי עבודה זרה ולא לחופרים מוחלטים, המחשבה שהיא מעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית מבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם בהתגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם ההוויה שבתורת ישראל. טוב, נסביר לאט לאט. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות ויותר יפות שבהן. זאת אומרת שעם ישראל, או כנסת ישראל, או במובן של האומה הישראלית, או נשמת האומה, זה לא כל כך פה קריטי, כי שניהם מתאימים, בכל מקום, היא מנצחת את העולם בכוחה הרוחני. העולם במובן של העלם. העלם האור האלוהי. המקום שמעלים את אורו. מקום שיש בו חומריות, סיבוכיות, מורכבות. כמו שאנחנו רואים עכשיו בספר בראשית, שהאבות הם היו אנשים ישרים בעולם עקום. עולם מאוד מסובך, עולם שיש בו ישמעאלים, עשבים, לבנים, כל מיני דמויות כאלה, אידאות של רשע כאלה, ובכל זאת התגברו בכוחם הרוחני על כל המניעות והעיכובים, על כל ההתנגדויות והסכנות. כנסת ישראל ככלל, האומה הישראלית, שמופיעה נשמע הנצחית הזאת, את אור השם בארץ, היא מנצחת את העולם בתהליך ארוך ועמוק, היא מרוממת את העולם משפלותו. היא לא נופלת אל הנמיכות שלו, אלא מתגברת, רוכבת על החמור, על החומריות, מרוממת ומתקנת את הכל, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת. מוחלטת, לרומם את הכל, לתקן את הכל. אני אראה לכם משהו שהרב כותב באורות הקודש ב, עמוד תף מם דלת, או קצת אחרי, אבל זה הפרק מתחיל בתף מם דלת. שיר מרובע. לא זה מה שרציתי להגורות. לא, עמוד אז תף פי חצה. תפוח. משהו אחר, פרק אחר. שאיפות היוש והצלה. אז הוא מדבר פה על כנסת ישראל, הוא מביא פה כל מיני שאיפות של ארבע שאיפות. אולי אני אגיד לכם, זה קשור פה גם לעיקרון הזה. שאיפה של האלילות זה להנמיך את העולם. שאיפת הרע הגמורה, להשליט אותו בכל ערכי החיים והעולם. זה התקופה האלילית. אידיאולוגיה של רשע. יש גם היום אידיאולוגיות כאלה של רשע. אדם לא אוהב לעשות רע ולהרגיש יסורי מצפון, אז באות כל מיני אידיאולוגיות כאלה שאומרות לו, זה לא רע מה שאתה רוצה לעשות, זה דווקא הטוב. ככה תגשים את עצמך ותהיה מאושר, וכולם עושים את זה. פותחים ופורצים את הכל. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעותו. מתוך כך הכרזת היוש המוחלט על כל היש, זה הבודהיזם. שאיפת ההצלה בכליון מוחלט וכוננות חיים למטרה זו. כלומר העולם הוא רע, אז המטרה של המאמין הבודהיסט הוא להתעיין, להפוך את האני שלו לעין, לאבד את תחושת האגו, להסתלק מהחברתיות, מהנישואין, מחיי אישות, מכל דבר שהוא שייך אל העולם החומרי, ולעשות מדיטציה על איזה אר ולאבד את תחושת האגו. זה התאבדות רוחנית מתוך ייאוש, כמובן שזה גם משמש את הרע, כי הרע הוא מבסוט מאוד על הבודהיזם. הוא אומר, הם, ברוך השם, הם לא מפריעים לנו, נכון? הם לא רלוונטיים, כמו עלי יבש המאמין הזה. טוב, השאיפה השלישית זה ייאוש למחצה. זה ייאוש מהרשעה עצמה, מהרע בשליטתו בעצמו. אז מוסרים בידו את החומר ואת העולם החברותי, זה הנצרות. זה בערך אמר אותו הקרובת צלוב, שלם לאלוהים את אשר לאלוהים, ולקיסר את אשר לקיסר. כלומר, אין לה קדושה עסק עם, עם החיים החברתיים, עם המלחמה, עם הפוליטיקה. זה שייך לקיסר. אנחנו במנזר שם על ההר, יש לנו קדושה. זה התייאשות מהעולם, נכון? זה לא מרומם את העולם, אלא גם משאיר אותו בשפלותו. והשאיפה הרביעית היא עומדת להציל את הכל. זה הרביעי, זה היהדות. מבלי להשאיר גם צרור, אפילו דבר קטן, גרגר, לחשוב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, להציל את הגוף כמו את הנשמה, זה השאיפה הרביעית, זה מה שהיא רוצה. איך להציל את הכל, את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה, את הרע בעצמו כמו את הטוב. ולא עוד, אלא להפך את הרע לטוב גמור, לרומם אותו, ולהעלות את העולם ומלואו בכל זדה ותכסיסה, ואת העולם היחידי בכל הרחב, החומריים, את העולם החברותי בכל סדריו, להעמיד את הכל על בסיס הטוב. זוהי שאיפת ישראל, המבוטאה במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו, המעשים והרוחנים, בכל תקוותיו למרבה המשרה ולשלום אין קץ, הכיסא דוד על ממלכתו, להכין אותה ולסעדה משפט וצדקה, קינת השם צבאות תעשה זאת, וקינת השם מרוח החיה בגבורת ישראל, שלא להניח להרישה האנושית ולא להרישה העולמית, אפילו כמלוא נימה. זה הגבורה, זה הקנאה החיובית. קנאת השם. יש פרשת השבוע, קנאה לא חיובית, נכון? של שמעון ולוי. ומעשה שכם שיעקב מקפיד על זה מאוד, מקפיד על זה. והלילים קלו, קליל יחלוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ישמחו השמיים, תגל הארץ, אמרו בגויים, השם הלך. בהמשך הוא אומר ככה, טוב, זה שאיפת ישראל, בסדר? להציל את הכל. יפה, אני חוזר לענייננו. אז זה אומר פה, כנסת ישראל היא מנצחת את העולם, היא לא נכנעת כמו כל השאיפות הנמוכות האלה, נכנעות למחצה, לשליש, או לעכל, נכנעים, בורחים פשוט מהעולם הזה. לא, כנסת ישראל היא תרומם את העולם. החומריות, הגופניות, את כל הרישה תסלק, וכל הרישה כישן תכלה, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת, להאיר את אור השם בכל המערכות היותר תחתיות, ליישר את הקמומיות, הלבבות והעולם, העולם הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות היותר יפות שבהם. תבוא עם כל מיני פילוסופים כאלה שאמרו דברים, דברים יפים, דברים מוסריים, כל מיני שיטות של קאנט, של אפלטון, הרבה דיברו. איפה, תראו איפה האנושות. איפה הם? הם לא חיים את קאנט, נכון? ממש לא. ממש עם שחיתות כזאת ורשע. מגועצים מבחוץ ורקובים מבפנים. וגם מה שקאנט אמר זה לא מי יודע מה, אבל לא משנה. בכל מקרה, זה לא הנושא שלנו היום. עכשיו תראו, רגע, כתוב לגבי אברהם שהוא הלך שם לגרר, הלך לגור עם הפלישתים. אז בראשית כ', ויאמר אברהם, רגע, אז אבימלך הוא קובל עליו, הוא אומר, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? למה אמרת שזאת אחותך? נכון? הרי הוא לקח אותה, את שרה, ויקח את שרה, נכון? תראו, זה ממש מהיר. וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בן קדש בן שור, ויגר בגרר, ויאמר אברהם לשרה אשתו, אחותי, וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. לקח. מה אתם אומרים? אז השם יגלה לה בחלום, אומר לו, הנך מת על האישה שלקחת, היא בעולת בעל, וכו'. והוא אומר, בתום לבבי, בניקיון כפיי עשיתי את זה, היא אמרה שהוא אחי, וכו'. אבל בבקש מאברהם שיתפלל לך, כי הוא נביא. עכשיו, אז הוא שואל אותו אחרי זה, מה ראית כעשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק כן יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אומר המלבים, שימו לב, זה ממש, זה דברים, יש פה דברים, יסודות במלבים הזה. אומר, הודיע לו, שגם אם נראה איש, או עם, שהוא פילוסוף גדול, וחקק לו נימוסים ישרים, והרגיל את עצמו במידות טובות, על פי הצד שכלו, והוא עושה משפט וצדקה, הכל על פי הצד שכלו, בכל זאת לא נוכל לפתוח על האיש ההוא, או לעמו. למה? שבעת הסיתהו תאוותו לעשות רע, שתמיד יגבר שכלו, אי אפשר לפתוח על תאוותו. זאת אומרת, ברגע שיהיה לו תאווה, בגלל שהוא מניע את עצמו, לא מתוך יראת אלוהים, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, אלא יש פה שכל שגוזר, שככה רואה להתנהג, זה יעמוד בניסיון חלש. בניסיון חזק, זה לא יעמוד. גם הרב כותב את זה, באורות הקודש. אני מקווה שאני אספיק להראות לכם את זה. זה לא יחזיק. אתה טיפול. אל תעבוד עלינו. כי בהפך את תבער בו אש תאוותו אל אשת חן. או הון ראהו, בעין רואה. יש לו ניסיון קשה, לא ניסיון קל כזה. זה ניסיון כבד, אף אחד לא רואה אותך, אז אולי תיקח קצת, מה אתה אומר? אז גם שכלו ילך שולה לרצוח ולנעוף ולעשות כל רע. אנחנו רואים שהעמים הם ככה, והחינוך של חול הוא ככה גם. רק כוח אחד נמצא בנפש האדם, אשר בו נוכל לבטוח שלא נחתה, והיא מידת היראה שתולה בנפש, שממנה הסתעף סעיף אחד, שהיא יראת אלוהים. את תמלא הנפש מיראת אלוהים המשקיף על נגלהו ונסתרה והצופה על כל מעשיו. כשאדם הוא מלא, הוא מבין שהשם הוא רואה אותי, הוא צופה על כל נסתרי, רואה אותי בחדרי חדרים. אדם שהוא חי ככה, אז גם מת יתגבר עליו יצרו, עירה ויבוש מהמלך הגדול הרואה את כל מעשיו. להיזהר מעשות רע, כמו שכתוב, עירת השם מוסר חוכמה, עירת השם ראשית דעת, זה התחלה בכלל של הכל. כמו שהתבארתי בפרטות בספר משלי, ועל זה אמר, כי אמרתי, מה זה? כי אמרתי בפסוק, הגם שראיתי עמך, שהם בעלי מידות טובות, עושים משפט וצדקה, ולא ראיתי בן שום דופי, רק חסרון אחד ראיתי, מה? שאין יראת אלוהים במקום הזה, יראת אלוהים זה שאדם הוא מאמין בהשגחה פרטית, שהשם יודע, הוא משגיח על כל הלילות מצדי גבר, ולא אם אדם יאמר, העולם הוא קדמון, מתנהג בדרך הטבע, או שאריסטו אמר, העולם תמיד היה, אריסטו הזה היה במידות שלו, לא אדם קדוש. רחוק מזה מאוד. יש עליו כל מיני סיפורים, וגם לא אפלטון. אם אתה חי ככה, בלי יראת אלוהים, אפלטון היה הומוסקסואל, יש לו ספר כזה, שיחות עם האהוב שלו, כל מיני דברים משוגעים כאלה. והיה לו רענות משוגעים, שכל אנשים מאותו מקצוע הם יהיו מין אוצר נשים כזה, התחתנו, לא, כל הנשים, לא, כל הגברים, זה המהר"ל מביא את זה, בספר תפארת ישראל, אומר לך, תראה אפילו אפלטון, שהיה פילוסוף גדול, יחסית, הוא באמת נחשב, כל יחסית, יחסית לחכמי ישראל הוא כקליפת השום, יחסית למה שהגויים העמידו, אז אומרים שכל הפילוסופים הם כן, הם כמו הערות שוליים על אפלטון. טוב,
והוא אומר, ותסתכל על הפילוסוף הזה, הגדול. הרב ציודה אמר עליו, אינון דקריבין לאורך הדמיימנותה. אלה שקרובים, הקרובים האלה זה רחוק מאוד, כן? אבל קרובים לדרך האמונה, זה ביטוי בזוהר. קרובים במשהו, טוב? על העולם האידאות שלו וכו'. אז הוא הציע הצעה כזאת, שכל בעלי המקצוע באותו העיר, נגיד יש לך נגרים, אז כל נגיד יש 20 נגריות בעיר, אז הם יהיה להם אוצר של נשים, יהיה להם נגיד 20 נשים שהם יחליפו ביניהם, או 40 נשים, לא משנה, יחליפו ביניהם. הצעה כזאת, זה, מה אתם אומרים? יפה, אה? זה משהו משהו. הוא אומר, תראה איזה שטויות הוא אמר, איזה סיעוב, איזה קלקולים. רק אין יראת אלוהים במקום הזה. איזה שטויות. ורואים את זה גם היום. יכול להיות לך פרופסור באקדמיה למתמטיקה, פיזיקה ופילוסופיה. ומושחת, בן אדם מושחת. הוא לא ישר, הוא לא מתנהג יפה לאשתו, על מה, מה? והרגוני על דבר אשתי, כי אין יראת אלוהים, אין יראת אלוהים במקום הזה. לא אוכל לבטוח בם, שאת יראו אישה יפה, ותבער בם אש התאווה, לא יוכלו לכבוש את יצרם ויהרגו אותי, אחר שלא יראו אלוהים. והשכל לבדו ונימוסים השכלים לא יעמדו מבפני זרועות התאווה. ברור. אני ממשיך. אז כנסת ישראל היא מנצחת את העולם בכוחה הרוחני. מצד היראת שמיים שבאנו, מצד ההדרכה האלוהית, הדבקות בהשם. אנחנו חיים את השם, מופיעים את השם, יראים מהשם. מאוהבים, מאוהבים במוסר. מאוהבים בקדוש ברוך הוא, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. תביא את הכי הכי גבוה, לא גבוה. מגלה היא את כוחה, עכשיו הוא מסביר למה. בידיעת הנהגת העולם, למעלה מדרך הטבע, זאת הסיבה. שהמסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. מסברת, היא בניסים ונפלאות, כנסת ישראל, את מהותה עצמית, באמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הנהגת העולם, למעלה מדרך הטבע, אנחנו רואים את הכל בהשגחה האלוהית, בהשגחה הניסית, בהנהגה שהיא לא הנהגה מקרית. הרי אם אדם מאמין שהעולם הוא קדמון, אז הוא לא יכול להאמין בניסים. הוא לא מאמין שיש ציווי אלוהי. הוא לא מאמין שיש השגחה. הוא חי בהפקר. הכל ושתוק עם אחר נמות. וכל מה שקרה לי זה רק מקרה. הכל מקרה. ואדם יהודי שהוא שומר שבת, אז הוא מעיד על בריאת העולם. הוא מעיד שזה גילוי של רצונו, והוא אופטימי, לא כמו הפסימי ההוא. הוא אופטימי שהוא ברא את העולם, אז העולם הולך למקום טוב. אז אני חלק מזה, אני אפשיל שרבולים, הוא מרומם, ואני יודע שזה יצליח. וגם יהיה לי קשיים וסיבוכים ומקובים ומניעות. העולם הוא יתעלה לימות המשיח ולתחיית המתים. והכל ישתנה, והחומר יתרומם, והמוסר יתגבר, ואור השם יתפשט, והרשעה כשן תכלה. אז זה הכל מתחיל מן האמונה, מהאמונה בבריאת העולם, מהאמונה בהשגחה הפרטית, מגלה את כוחה בידיעת הנהגת העולם, למעלה מדרך הטבע. מסברת היא, בניסים ונפלאות, את מהותה העצמית. זה הרי אנחנו עם אלוהי, אנחנו לא מחולקים בחפצנו מן האלוהות. אנחנו עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למצרים ויצר אותנו שם בקור הברזל מנוקים מחטא אדם הראשון. ומסוגלים לקבל תורה. ותורה כזאת שמרוממת את הכל. והכל הוא מתברך מכוח עבודתנו. מגלה את כוחה בידיעת הנהגת העולם. השם מנהיג את העולם למעלה מדרך הטבע, הוא מנהיג אותו בהשגחה, יש לו תכלית לעולם. לא קרה שום דבר במקרה, האימפריה הטורקית לא נפלה במקרה, ועלו פה הבריטים לא במקרה, ופתאום הצליח פה יישוב בארץ לא במקרה, ואנחנו הולכים פה ונבנים לא במקרה, ואין שום מקרה בעולם כלל, אפילו ברמה של האדם הפרטי, כל מה שקורה לו זה בהשגחה, כמו שאומרת הגמרא, עד היכן תכלית יסורים. איך אתה יכול להגדיר יסורים של אדם? כשאדם בא להוציא מטבע מן הכיס ויוצאים לו שתיים. יו, איזה יסורים זה. נכון? נכון? צריך עכשיו להחזיר מטבע אחד בחזרה לכיס. נכון? זה קרה בהשגחה. אז על זה אומרים, באים על אדם יסורים, יפשפש במעשיו. ויקא דאמרי, משמש במעשיו. לא מצא, יתלה בביטול תורה. יא חביבי, איזה איסורים באו עליך. נכון? יוצאת שתי מטבעות. זאת אומרת, אתה רואה שהגמרא, התורה, היא אומרת, כל דבר הכי קטן שקורה לך הוא מושגח. הכל, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הוא מתגלה אליך. תקשיב מה הוא אומר. לא קרה לך שום דבר אף פעם במקרה. הכל הוא בהשגחה פרטית, לפי התיקון שאתה צריך לעבור, ולפי מה שאתה צריך להתיישר אליו. הוא מושך אותך אליו בעבודות של אהבה, או בשבט, בשבטך ומשנתך. הם ינחמוני, כי זה מקרב אותי אליך. אז הידיעה הזאת מגלה את כוחה בידיעת הנהגת העולם, למעלה מדרך הטבע. זה נס שבטבע. אפילו הטבע הוא סוג של נס. אומר הרמב"ן, ניסי יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא שיבר שם את כל מערכות הטבע. קרא את הים. והכל שם לא טבעי, ולמעלה מדרך הטבע. וזה קבע בנו את האמונה בכל הדורות, אומר הרמב"ן. כל הדורות שכל מאורתנו הם רק מהשם. כל מה שקורה לך זה נס. רגע, אבל אף פעם לא נקרא לי הים. כל מה שקורה לך אפילו ברמה הכי טבעית זה נס נסתר. כל התפילה שלנו בנויה על זה. אתה מתפלל שהחבר שלך יהיה בריא. אז אתה מתפלל על נס נסתר בעצם. זה מה שאתה מתפלל. שיהיה פה התערבות אלוהית, שלא משברת את הטבע, אלא בתוך הטבע. בכל מקרה זה מעל הטבע. הטבע זה עיוור, הטבע הוא עיגולי כזה. הוא עיוור. אבל אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שהכל מושגח. החמר הבעל שם טוב אפילו עלה. נופל ביער, ואף אחד לא רואה, זה בהשגחה אלוהית. אפילו שיבולת של חיטה אחת שנופלת מקרקרה עמוסה על המקום הזה בכביש, היא הייתה צריכה ליפול פה דווקא. יש לדבר הזה תכלית. כן. מה? זה סוגיה אחרת, אתה בהנהגה שלך לא צריך לסמוך על הנס. מראה אומרת, שמה הנס נושאים לו נס, על יד יעמיד אדם את עצמו במקום הסכנה, שמה הנס נושאים לו נס. וגם אם עושים לו נס, אז מנקים לו מזכויותם. זה, אין סומכים על הנס. אבל אין סומכים על הנס, זה בהנהגה שאל תכניס את עצמך במקום הסכנה. אבל אנחנו מבינים שכל החיים שלנו הם נס. מה הנס יותר גדול? שאדם היה חולה, וכולם התפללו, ושינה את השם, וקם, ועברי, והיום הוא בסדר, או החבר שלו שהיה לידו שכל הזמן היה בריא. מה הנס יותר גדול? לא, זה שהיה בריא כל הזמן. זה נס הרבה יותר גדול. הוא כל הזמן היה בריא. מבינים? הבריאות האלוהית היא כל הזמן התמידה בו. מבינים? הרב צבי יהודה הוא כל הזמן מדגיש. קריאת הים, היו כמה ניסים. אחד שהים נקרא, ב' שהמים עמדו, ג' שהים חזר. זה גם נס. הטבע הוא גם נס. מבינים? זה שיש כל הזמן ים לא קרוע, זה נס לא נורמלי. נכון? אלא שאנחנו לא רואים את זה. הרמב"ן הוא בא לברר, כל מה שקורה לך זה נס. הטבע הוא נס. הוא נס נסתר. יש נס שהוא גלוי, ויש נס שהוא נסתר.
בכל מקרה, מגלה את כוחה בידיעת הנהגת העולם. השם הוא מנהיג את העולם, אין שליט מבלעדיו, למעלה מדרך הטבע. אתה חושב שדברים קורים פה במקרה? שראש הממשלה האמריקאי, הנשיא האמריקאי הזה, שמה הוא במקרה, ושר החוץ שלהם הזה, הוא במקרה. הכל פה בהשגחה. מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. זאת אומרת, מה זה מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית? שאנחנו אלוהיים, אנחנו נעשינו, נברנו, נוצרנו. ים זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בתפקיד אלוהי, והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. זאת אומרת, יש לנו כוח להתגבר על הכל, כי אנחנו לא מזהים את עצמנו בתור חיה משוכללת. בתור, פעם אמר לי חבר במילואים, מה אני יותר טוב מכלב? מה אני יותר טוב? זה שטויות מה שאתה מדבר. מה אתה יותר טוב מכלב? אתה הרבה יותר טוב מכלב. מה אתה מדבר שטויות? אתה מלא בנשמה קדושה, עליונה, מלאה אידיאלי, מלאה חוכמה, מלאה מוסר. אתה פשוט לא חושף אותה, אתה מטושטש, העולם הרוחני שלך מטושטש, אז אתה מדבר ככה. ואתה גם מתנהג ככה, הוא גם מתנהג ככה, ברמה המוסרית. הוא מרגיש שאני לא יותר טוב מכלב. אז הוא גם מתנהג כמו כלב או פחות מכלב. אני לא יודע מה. מה? זה באמת עצוב, באמת, אדם חי ככה בתחושה כזאת, הוא באמת מאמין בזה. הוא אומר, אין הבדל, מה? כולנו בני אדם, אני והכלב, נכון? ברור. עכשיו, בכל מקרה, האמת הזאת בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. ואי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. זאת אומרת, אם אדם יחיד, לא משנה, גוי או יהודי שלא מודע אל התורה, לא חי אותה, או לקיבוץ, מה זה קיבוץ? כמו שראינו במלבים, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. אי אפשר שהוא יתעלה על טבעו. הוא יתנהג בצורה טבעית. תאוות, עצלות, עצבות, לשון הרע, רכילות, שקרים, כעס, גאווה, וכו'. כן על זה הדרך. הוא יהיה, אני אומר, אני טבעי. הוא לא יתעלה על טבעו. בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. הוא חושב שאי אפשר לשנות. יש גישה כזאת בפילוסופיה. לא מסבירים לך איך לשנות את בפסיכולוגיה. את מידת הכעס. לא אומרים לך גם לשנות, אלא יסבירו לך, תראה, אתה כעסן, בגלל שהיה לך משבר במעבר בין חיתול לסיר. אז תקבל את עצמך ככה, אתה, אין מה לעשות. עוד שנייה, והיהדות היא לא ככה. היהדות היא אומרת, אתה כעסן? יש לך מידת הכעס? זה נקרא יצר הרע. אז תתגבר עליו. אז תלמד עוד ספר, עוד שיעור, תתפלל על זה, תעבוד על המידה הזאת, ואתה תצליח בסוף. אתה תצליח, תאמין בזה שאפשר. ואנשים הצליחו. ואל תקבל את זה. ותילחם. ואל תלטף את עצמך, כי זה רע מאוד המידה הזאת. כן, מה אתה אומר? קיבוצי זה עם. אדם היחידי והקיבוצי. כי עם. עם שחי, בסדר? עם שהוא חושב שהכל טבעי, העולם הוא קדמון, תמיד היה, הכל מקרי, הוא כל הקליפות יאחזו שם, כל המידות הכי רעות, הכי בעייתיות, כי הוא לא חושב, הוא חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. הוא אומר, אני קנאי, הרב כותב על זה במוסר אביך. אתה יודע מה, הטעות של אנשים נפוצה. יש לי בעיה של מידת הקינה, מה אני אעשה ככה אני? תקבל אותי איך שאני, נכון? מה? לא, אומר הרב קוק,
זה פשוט בגלל שאתה נולדת, התחלת חומרי. כמו כל דבר שהוא מתחיל בחומריות. תמיד החומריות היא מתפתחת בראשונה, ואחר כך אתה מתחיל לקנות קומות נפשיות, רוחניות, נשמתיות. אבל אל תיתן למה, לקנאה הזאת שיש לה חזקת מרה קמה, כן, היא שם הופיעה ראשונה, להדריך אותך, אלא תתגבר עליה. תחליף אותה במידות אלוהיות, במוסר, בקדושה, בהדרכה אלוהית. אל תתקנה. זה מאוד מורכב הדבר הזה. אבל אם הוא חושב, לא, הכל זה רק חומריות, יש לו מבט מטריאליסטי כפרני כזה. אז הוא אומר, מה שאני רואה זה מה שיש, מה אתה מדבר, על נשמה, עולם הבא, מצוות. עזוב, עזוב, עזוב. אז הוא מיואש. הוא מיואש מלתקן את הרע. אתם יודעים, היום יש איזה מין גישה כזאת, מאוד בעייתית, שאין מה לעשות עם הערבים שיושבים פה בארץ. אין מה לעשות איתם. נכון? חייבים להסתדר איתם איכשהו, חייבים, לא יודע, להקים להם מדינה, פתרון שתי המדינות, פעם קוראו לזה תהליך השלום, פעם קוראו לזה פתרון שתי המדינות, תכף, כל הזמן, העיקר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אתה שומע? אין מה לעשות. זה בא מתוך כפירה. זה בא מתוך ייאוש. הרי התורה אומרת, וורשתם את הארץ וישבתם בה, שלא נניחן על זולתנו מן האומות או לשממה. שצריך לסלק אותם מפה. לא להשאיר אותם, אלא אם כן הם רוצים להיות גרים תושבים בתנאים מסוימים, אפשר לדבר על זה. אבל ודאי לא במצב הנוכחי שיש להם דרישות ריבוניות, ועוד יותר מזה. הם נלחמים ורוצחים אותנו, זה שם ירחם. אומרים, אין מה לעשות, מה תעשה, מה תעשה? אותו אדם שאומר, אין מה לעשות, הוא גם אומר על היצר הרע שלו, אין מה לעשות. ככה אני, תקבל אותי. הוא לא מאמין שאפשר להתעלות מזה. הוא לא מאמין שאפשר לשנות. זה בא מאותו יסוד נפשי, הוא מיואש, הוא מיואש. הוא לא מאמין באור השם שנתפתח ועולה ומאיר דרכו, ושהכל יכול להשתנות. זה הפסלים האלה שאברהם לקח פטיש ושבר אותם. הוא אומר, תצאו מהתבניות המקובעות שלכם. תצאו מהנמיכות שלכם. אתם חיים בפריזר. זה הכל שטויות. אור השם הוא ישנה את הכל. הכל ישתנה. העולם הוא מקום טוב, צריך לחשוף את זה, לגלות את זה, ולא ניתן לשום מעכב לעכב את זה. אנחנו נלחם בכל המעכבים, ונתקן את הכל, כמו שראינו באורות הקודש ב' בהתחלה. הכל ישתנה, הכל יתרומם. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח, לא לעובדי עבודה זרה, ולא לכופרים מוחלטים. עובדי עבודה זרה, אמרתי לכם בהתחלה, יש להם אידיאולוגיה של רשע. אז הם נמוכים, הם אומרים, אתה רוצה תאוות, ניתן לך איזה אליל, זה, עבודת האליל זה התאוות האלה, לך, אם זה עד הסוף, תגשים את עצמך, אתה רוצה אכזריות, נמצא לך גם כן אליל כזה, תוכל להשתחוות אליו, זה נמוך, זה מלוכלך, גם לא לכופרים מוחלטים, אדם שהוא כופר, כפירה זה לשון כפורת, כן? זה מסך, יש מסך מבדיל בינו ובין השמיים, בינו ובין השם יתברך. הוא לא, אין לו שום בסיס לעילוי, לא יכול להתעלות, אין לו ממים, מעיניים לשאוב. הוא לא מאמין שאפשר להחליף את הנמיכות שלו במשהו יותר גבוה, במשהו יותר עליון. הוא מסובך, יש לו מסך ברזל כזה שמפריד בינו ובין השם יתברך. שכלי או אמוני, כופרים מוחלטים לא יכולים. והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית, רק האמונה בהשם, רק החיים של התורה, היא יכולה להעצים את הרוח, להעלות את האדם מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, לאלף את הנפש הבהמית, לרכב על החמור, לרכב על החומריות, להסתלק מכל נמיכות ומכל קלקול, ולהתעלות, לעדן את החיים. אנחנו רוצים לחזור לעדן, למקום עוד יותר עליון מגן עדן, שבו החומריות היא מתבטלת אל הרוחניות. זה נקרא תחיית המתים. אבל אנחנו מאמינים שהעולם יגיע לשם, עם אותו משיח, האנושות תתוקן. אבל אדם שהוא כופר, אז הוא לא מאמין בשום דבר. הוא אומר, ככה זה, מה עכשיו תתחיל לשנות את כל העולם? מה, תתחיל עכשיו ל... אין מה לעשות. איך תסתדר בי התקציב האמריקאי? איך? איך נסתדר? אתה חייב להקשיב לאמריקאים, חייב. זה הכל כזה עבדותי, עבדותי לחלוטין. זה הנמיכות, שאין לך משהו. עבדי הזמן, עבדי עבדים. עבד השם הוא לבדו חופשי. הכן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם יבטא נפשי, או ביקשה נפשי. זה שיר של רבי יהודה הלוי. אז המחשבה שהיא מעצמת את הרוח לעלותו מכל מגרות שבטבע בהמי הפראי של האדם היא רק המחשבה האמונית, שאתה ממליך את השם עליך ועל העם ועל העולם ומתרומם ומסלק את כל הנמיכות, מבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם. השם הוא מנהיג את העולם, יש לו תכלית לעולם. העולם הזה, אנחנו אופטימיים מהעתיד שלו. בהתגלות רצונית אידיאלית, הוא רוצה טוב, הוא מלא בחסד, באהבה, בגבורה, מבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם, בהתגלות רצונית אידיאלית, גם באדם, והלכת בדרכיו, מהו רחום, אתה רחום, מהו חנון, אתה חנון, הדבקות שלנו על ידי התדמות בהשם, שזהו גילוי שם ההוויה שבתורת ישראל. אתה חי אותו, אנחנו לא חושבים עליו. אנחנו חיים את השם. אז אנחנו מתגברים על כל העיכובים וכל המניעות וכל הנמיכות. וזה רק ישראל הם ככה. מנצחת את העולם בכוחה הרוחני. אני אקריא לכם עוד משהו אחד. זה באורות הקודש ג' בתחילתו כתוב... המוסר האלוהי, זה ממש הנושא של הפסקה שלנו. מלאים אנו רגש מוסר, כמאים אנו להיות חיים חיי תואר, דמיוננו מלהיב את חשק לבבינו, לצייר היותר נשגב, והיותר נאה, והיותר טהור, והיותר נאצל. החפץ הפנימי שלנו חושק שיהיה רצוננו הקבוע טהור וקדוש, שתהיה כל מגמת חיינו ברורה, ומכוונת לאידיאל היותר נשגב בחיים. זה מה שממלא אותנו, את עם ישראל. כי אנחנו מאמינים בהשם, כי אנחנו חיים את שם השם בארץ. וכל אלו התשוקות אינן מתגשמות כי הן על ידי מסירותנו הפנימית והחיצונה אל אור השם, אל המוסר האלוהי, המתגלה בתורה, במסורת, בשכל וביושר. לא מתוך הבנה שכלית יבשה. המוסר של חול אומר שם הרב, בעמוד ב', איננו עמוק ואיננו נכנס בפנימיות הנשמה, מה שאמרתי לכם, המלבים והפילוסופים, זה לא חודר, זה בחוץ. ואף על פי שהאדם נשאח אחריו לטובה, כדי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, זה נשמע הגיוני, אני לא אגנוב, כי הייתי רוצה שכולם יהיו עכשיו גנבים, אז אני לא אגנוב, זה נשמע מאוד הגיוני. אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני הסתערות של תאוות שונות כשהן מתעוררות בחוזקה. זה בדיוק מה שהמלבים אמר. כשיש ניסיון קשה, לא תעמוד בו. וקל מחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות. אפילו אדם פרטי אפשר להדריך ככה, כל שכן את העם ככה. רק על ידי מוסר אלוהי, כי בעם יש כוחות הרבה יותר חזקים, הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מורכבות. ואת הציבור האנושי בעומקו, אז גם את הכללות, גם את, לא רק את העם, כל הציבור האנושי, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו, לחדור אל עומק הנשמה. ולהפוך את האדם הכללי והפרטי לבשר תחת לב אבן, אי אפשר. רק על ידי המוסר האלוהי, לא יש עצה אחרת כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוהי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.